שלום לכם. פרשת השבוע, פרשת וירא, מעמידה אותנו ואת אברהם בניסיון הגדול ביותר אולי שיכול לעמוד אדם, ודאי אבא, ודאי אדם מבוגר שקיבל את בנו יחידו אשר אהב את יצחק וצריך להעלותו אל הר המוריה, על העקדה, קצת על הניסיון ועל דברים שמתלווים לסיפור הגדול הזה בפרשה שלנו היום. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
תודה רב אילון, קיבלנו תגובות על התוכנית בשבוע שעבר שדיברת על היהודי היחיד שנשאר בלארוס, ואמרת שבשואה הגדולה של השישה מיליון של הרכבות, של כל הדברים הגדולים, ישב אייכמן בברלין והיה אכפת לו מפרט אחד קטן, מיהודי אחד קטן באי הקטן הזה. ודיברנו על כך שיש מהלך גדול ובתוכו יש פרטים קטנים. גם הפרשה שלנו, המהלך הגדול, המבהיל הזה של עקדת יצחק, לבוא אל אבא זקן, לומר לו, תעקוד את בנך יחידך, שקיבלת בגיל כל כך מבוגר, ועולים אל ההר, והכל כל כך גדול, וסיפור ענק, ויש איזה שני שחקנים שולים, שני נערים שהולכים, שחוזרים, שמתיישבים בצד, שאברהם משאיר אותם, שאברהם חוזר אליהם, זה כמעט כמו אותם שני יהודים בלארוס. את מי הם מעניינים? למה הם חשובים? למה המספר של התורה חשוב לו שבא, כמעט הייתי אומר, בחוסר נשימה או בקוצר נשימה שיש לנו בקריאת הניסיון של העקדה, עזוב אותי עכשיו משני הנערים האלה, עזוב, מטרידים אותי, שבו, תקומו, עזבו אותי, אני עסוק בעקדה, מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה הפרשה, מה התורה רוצה מהחיים שלנו עם השני נערים שנדחפים לפריים הזה כל הזמן?
השתמשת בביטוי של נערים שנדחפים לפריים מההשפעה הטלוויזיונית שחלה עליך ועליי. אז אני חושב שכמו בכל תסריט טוב, יכולים להיות פה שתי תשובות. פה, כמו בכל סיפור מקראי, שיש אנשים מהצד שנראים לא חשובים, אבל הם בעצם מאוד מאוד חשובים. הסבר אחד לנערים הלא חשובים בסיפור, הוא כמו באומנות טובה, לתת לך משהו שיחדד לך את הדבר המרכזי. לשים לך בתפורה כל מיני דברים צדדיים כדי לחדד עוד יותר את הדבר המרכזי. למשל, שני הנערים מתלווים ומגיעים אל מקום מסוים, ואז וירא אברהם את המקום מרחוק, ויאמר אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה. ואתה שומע את הקיצוניות. אתם תשבו פה עם החמור. אני והנער הולכים רחוק מאוד 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 מאוד. חז"ל אפילו ביטאו את זה בצורה עוד יותר חזקה בתפריט. הגיע אברהם אל המקום, מי אמר לו שזה המקום? הרי לא אמרו לו. אמרו לו ארץ המוריה, ואמרו לו שכשהוא יגיע לארץ המוריה הוא צריך להגיע לאחד הערים אשר אומר אליך. לא תחכה, עוד לא אמרו לך. אבל פתאום כתוב, הוא הגיע לאיזשהו מקום וראה הר משובח וענן קשור על ההר. וזאת ירושלים, זה הר המוריה. הוא פונה אל הנערים ושואל אותם, תגידו לי, מה אתם רואים שם? והם אומרים לו, חול. והוא פונה אל יצחק ואומר לו, מה אתה רואה שם? והוא אומר, ענן קשור על ההר. אז הוא אומר להם, אתם רואים כמו החמור. שבו לכם פה עם החמור. זה חיזוק התסריט, הוא מאוד מאוד חזק. מפרים, כמו שאתה אמרת, הנערים כאילו ממלאים תפקיד להדגיש את אברהם ויצחק. בעברית אחרת, אין להם תפקיד אמיתי. הם שחקנים משניים, גם המשכורת שלהם לא צריכה להיות כל כך גדולה. הם מופיעים במקומות שבאו להדגיש
את הצבע הדהוי שבא להבליט את הצבע האחד.
את הצבע החזק אחד. זאת אפשרות אחת. אני חייב לומר שאני מקבל אותה בתסריט, מקבל אותה בפרם, לא מקבל
בתורה.
אותה בסיפור מקראי. לא מקבל אותה. כי אם לכל אות יש חשיבות, אז אין צבע דהוי. אז גם לנערים האלה יש חשיבות רבה מאוד. יש גם חשיבות לזה שהם צדדים. הם לא מופיעים עם שמותיהם.
הם טכניים לחלוטין.
הם טכניים, ואתה יודע מה הייתי אומר? זה מאוד מוזר, הם אפילו לא טכניים.
הם הרי לא אומרים שום משפט, הם לא מוסיפים כלום, הם לא שואלים שום שאלה, הם לא מקבלים שום תשובה.
הם גם לא עוזרים בכלל.
הם לא מנהלים דיון.
לא, הם גם לא נערים שעוזרים. בלעם הולך עם האתון שלו ולוקח את שני נערב עמו. אז הם עוזרים לו שם בכל מיני דברים. אני יודע, הם שמים לו את הצ'ימידן, הם מרימים לו את הפקל, את הדל, הם עוזרים לו. אלה לא עושים כלום. אלה, אם אני יכול בשנייה אחת, זה ממש בולט, זה לא צבע דהוי, זה משהו אחר לגמרי. אלה כתוב ככה, ביום השלישי, סליחה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערים איתו. אתה מבין את ה... מילא, קח את הנערים שיחבשו לך את החמור. יש גבול. וישכם אברהם בבוקר. טוב, הם לא העירו אותו. מילא, הייתי מבקש מהם שהם יהיו שעון מעורר, לא. הייתי מצפה עכשיו, ויקח את שני נעריו איתו, ויחבשו את חמורו, ויקח את יצחק, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, כמו הכל הוא שלבד, ויצחק סוחב את העצים על הגב, אז בשביל מה הם באו? והייתי אומר את זה הרבה יותר קיצוני. אתה הולך עם הבן שלך לשחוט אותו. לעקוד אותו. אתה לא רוצה להיות איתו לבד? אתה באמת צריך את הנהג עכשיו? זה הכי קיצוני שיש. כלומר, אתה כל הזמן אומר, מה עושים הנערים? ואני שואל, בשביל מה הם תקועים פה? אתה באמת עכשיו צריך להיות איתם? ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ומה היה שלושת הימים האלה? אף מילה בין אברהם ליצחק? אולי הנערים הפריעו? ואי אפשר היה לדבר? אולי דיברו ולא אומרים לנו? מה קורה פה?
אולי הוא לקח אותם בתור עדות או בתור תיעוד?
אז אם זה תיעוד, אז תעליתם להר? אבל הם נשארים למרגלות הר?
אולי הם ממלא מקום של יצחק? אם יצחק לא יסתדר עם הקדש שלו, הוא יברח, אז יהיה לו תחליף?
אז שני... מי הם? אז כך אחד? מי? מה? מה הם עושים פה? חז"ל אומרים ששני הנערים הם נערים מאוד חשובים. חז"ל אומרים שהם ישמעאל, הבן השני של אברהם, ואליעזר, המנהל, ראש הישיבה בביתו של אברהם אבינו, הרב האחראי על דמשק אליעזר. זה שאותו הוא שולח כדי למצוא את השידוך לבנו, זאת אומרת, הוא מאוד סומך לה. מי הם הנערים ומה הם עושים פה? זה הרבה יותר מצבע דרוי. אני כמעט רוצה לטעון, אבי, וזה יפליא אותך, שהניסיון האמיתי בעקדת יצחק הוא הנערים.
ניסיון של מי?
של אברהם ושל יצחק.
אולי גם שלהם, שהם לא יתערבו.
ושלהם, עוד מעט נראה את זה לאט לאט, אבל קודם כל הניסיון הוא של אברהם ויצחק. כי הפנייה היא לאברהם. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אחר כך אנחנו מבינים שיצחק הוא כבר לא תינוק, הוא אדם מבוגר, הוא נושא את העצים על הגב. אם נלך כמו חז"ל, הוא בן 40, או קצת פחות, 37. וגם אם תלך כמו שאבן עזרא מציע כאן או אחרים, הוא בן 10, הוא ודאי אדם מבוגר, הוא בחור מבוגר. אז גם הוא ודאי עובר ניסיון קשה מאוד כאן. הנערים בצד. אבל עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אברהם אבינו מתנתק מהנערים, ועולה עם יצחק אל הר המוריה. ומהרגע הזה, הנערים, שבאמת לא שמנו לב אליהם עד שאתה שאלת עליהם, נשארים באמת למטה שם, עם החמור. אברהם עולה עם יצחק, והם הופכים להיות לשניים, הייתי אומר, בודדים מאוד. מאוד יחד. וילכו שניהם
יחדיו.
העוקד והנעקד, שהופכים בהמשך להיות העוקד והנעקד והמזבח. עת שערי רצון להיפתח. העוקד והנעקד הופכים לאחד, זה ממש סיפור וילכו שניהם יחדיו. כשהם הופכים לאחד, אז א' הם מתאחדים, ב' אין אף אחד בעולם. הם עולים להר, והנה הם נמצאים שם מעל המזבח, והסיפור ידוע ולא נחזור עליו עכשיו. אברהם אבינו מסתכל אל יצחק, ואיך אומרים חז"ל, ומלאכי השרת זולגות עיניהם דמעות. יצחק מבקש להיקשר, עוקדני אבי, ואברהם אבינו לוקח את המאכלת, והם מגיעים למדרגות שאי אפשר בכלל לתאר. אתה מזדהה ולא מזדהה, אתה כועס ומבין, אתה עובר לאיזה שהן פסגות שאי אפשר להבין. כמעט הייתי אומר, אין שם שום דבר בעולם, חוץ מהעוקד והנעקד.
לא יכול להיות דבר אחר בעולם. במציאות שכזאת של לחץ או מתח, או אפילו הייתי אומר רוחניות גבוהה כל כך.
ששום דבר לא קיים עכשיו.
לא יכול להיכנס
בעולם. לא יכול להיכנס כלום. אתה יודע עד כמה זה בולט שום דבר שלא יכול להיכנס בעולם? כשהוא נמצא כבר עם המאכלת, והוא הולך לשחוט, כתוב, ויקרא מלאך השם אל אברהם. ויאמר אליו אברהם, אברהם. הפסוק הזה אומר, ויקרא מלאך השם. תחילת הניסיון כתוב, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. למה פה המלאך ופה האלוקים? יש מדרש עם אומץ שקשה לתאר אותו. כתוב במדרש תנחומה במקום, מדרש קדום. ויאמר מלאך השם אל אברהם, כשבא המלאך, אמר לו אברהם, תשמע חזל, אמר לו אברהם, מי אתה? אמר לו, אני מלאך השם. והוא עם המאכלת. אמר לו, מי שלח אותך? אמר לו, מי ששלח אותך? אמר לו, אם רוצה לומר לי דבר, יבוא הוא בעצמו. לך למי ששלחך. אתה תופס? העומק של זה הוא, ואז כתוב אחר כך, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר בי נשבעתי נאום השם. כאילו המלאך מנסה עוד פעם, הוא אומר לו, לך! ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בי נשבעתי. אני עצמי. ושם במדרש זה נורא, אמר לו אברהם, אתה נשבעת? ואני נשבע שאיני זז מכאן עד שאומר כל דבריי. ואז הוא אומר את כל מה שיש לו.
מדרש.
לא רגיל.
בהזדמנות חגיגית זאת, שאנחנו כבר עם המאכלת ביד,
כבר יש לי מה להגיד. יש
לנו כמה דברים להגיד.
כבר יש לי מה להגיד גם כן. לא, גם לי יש דברים להגיד בעולם. ושם מתפתח איזה רומן של העוקד והנעקד והמזבח, כשהכל והמאכלת, ולמלאכים אין מקום. זה הרעיון של המדרש. שאף מלאך לא יפריע פה.
ואם למלאכים אין מקום הרב אלון, קל וחומר של הנערים אין מקום.
ועכשיו מתחילה העקדה. ומסתיימת העקדה. ואנשים חושבים שהיא הסתיימה. והנה מגיע הקדוש ברוך הוא, מבטיח לאברהם את ההבטחה של סוף העקדה. יען אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, והנערים נעלמו מזמן. נכון? אין! מפיש נערים, אומרים בערבית. כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. ולא רק שהוא ינצח, כלומר יש מלחמות והוא ינצח, אלא גם עולם יפה בסוף, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. פה הייתי מסיים. וישוב אברהם אל נעריו. זוכר אותם? ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע.
אנחנו חשבנו שהמילה יחדיו שמורה על האבא ולבן, שם מתאים היחדיו, עם הנערים זה יחדיו.
לדעתי העקדה כאן מגיעה להתחלה בכלל, אבל זה רק החצי, ההמשך זה עוד מעט. כאן היא מגיעה להתחלה. אתה יודע מה היה העקדה? אברהם אבינו הוא כולו אהבה, הוא החסד. הוא החסד. וכשהוא ויצחק הולכים להיות יחד, הוא בא גם ללמוד המון המון מיצחק. מהדין, מהפחד, מהנעקד. הוא מלמד ממנו המון. הוא מגיע לכזאת מדרגה של יראת אלוקים, שכשהמלאך אומר לו תפסיק, הוא אומר שיבוא אלוקים. הוא כבר לא יכול להפסיק את זה. האוהב כאילו צריך לשחוט את בנו, והוא לא יכול לעצור את זה מרוב יראת אלוהים. אולי גם מראים לנו עד איפה יראת אלוהים יכולה להגיע, כבר לא טוב כמעט. עד שבא הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני בעולם לא התכוונתי לזה. ומהיראה הגדולה הזאת שהוא הגיע אליה, מסתיים את העקדה, אברהם יורד מההר, והנערים מחכים עם החמור. צריך חושש בש. הוא שם כתף, יד על הכתף פה, יד על הכתף פה, והולך איתם סחבק לבאר שבע.
מה החיבוש
הזה? ואני חשבתי שמי שעולה כל כך גבוה להר המוריה יתנתק מהמציאות. ואני חשבתי שאדם שנהיה כזה ירא שמיים, יחזור הביתה לא יאכל בכלל עם ההורים. ואני חשבתי שמי שהלך להיות כזה תלמיד חכם, כבר לא יסכים לשחק עם החבר'ה במגרש.
אז אתה באמת רוצה לטעון הרב אלון, שהנערים היו הטסט קייס, או המבחן של אברהם, בעצם המבחן האמיתי לא היה אם הוא יקוד את יצחק או לא יקוד את יצחק, אלא המבחן האמיתי הוא האם אחרי שהוא יגיע לרגע כזה, הוא יהיה מסוגל לתרגם אותו לדברים קטנים.
לנערים בדיוק. המבחן האמיתי של הניסיון הוא, לא האם אתה יכול לעלות להר המוריה, אלא האם אתה יכול לרדת ממנו. המבחן האמיתי הוא אם אתה יכול לעלות להר המוריה ולקחת אותו איתך. זה מבחן הקורא בשם השם. אתה צריך לעלות להר המוריה, נכון? ומה לעשות שם?
לקרוא בשם השם, אל עולם.
אל עולם זה כולל את הנערים. אל עולם זה כולל את הנערים עם החמור. רד למטה. זה אולי יסביר לך מה קורה מיד בפסוקים אחר כך. אתה זוכר מה קורה מיד אחרי זה בפסוקים? איזה פסוקים מוזרים, זה כזה לא happy end. מילא הנערים נוד, אני יודע מה, הוא חוזר אליהם לגמור את הסיפור. פתאום מודיעים לאברהם, תשמע, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. ועכשיו באה רשימה של מי שברך.
כסד חזור פלדה שדלף בתואל.
איזה, אתה התחלת מהאמצע, עוץ בוז שכחת. עוץ בוז כמו אל. חייך. מה מעניינים אותי?
מי הם בכלל?
מי הם? הם בני דודים שניים דרך תרח. אפילו אתה חזור
לך. מה זה, רשימת מי הביא מתנות לחתונה?
רשימת מי הביא מתנות. זה דבר מדהים. בחסידות מפתחים המון המון מסביב לפרשייה הקטנה הזאת. נכון, גם רבקה נולדת פה. אבל לא רק זה הסיפור. שוב, כמו תמיד, אנחנו חושבים שרבקה נולדת, וכל השחקנים הצדדיים זה הצבעים הדאורים שבאו להראות את האקורד של רבקה. זה התרגיל של הפריים. הנה, יש רבקה באמצע, ובתואל ילדת רבקה, מסביב יש כל מיני סטטיסטים ששמו בסרט, שנראה. לא! אברהם אבינו מצליח לקרוא בשם השם אל עולם, לא כשהוא נמצא בהר מנותק. הוא יורד מההר, ואת אותו היחדיו שהוא הלך יחד עם תלמיד הישיבה שלו, הכי קרוב בעולם, עם בנו, הוא יכול ללכת עם החבר'ה במועדון. וזה המבחן האמיתי של מנהיג. זה המבחן האמיתי של מחנך. המבחן האמיתי של מחנך לא מסתיים מעל הר המוריה ליד המזבח. זו תפיסה אחרת לגמרי של סיפור עקדת יצחק. שני הנערים הם יהיו מבחן האמת של ניסיון העקדה. וזה לא נגמר פה. אברהם שואב אל הנערים למטה. מצוין. ליצחק. יצחק עושה טיול ארוך. ארוך מאוד מאוד מאוד. הפעם הבאה שנפגוש את יצחק.
כשהוא בא לפגוש את רבקה.
זה יהיה כשהוא בא לא לפגוש את רבקה. הוא אפילו לא יודע שהוא יפגוש את רבקה. זה הפתעה. סרפרייז. הרי אבא שלח ליצחק שדכן. והשדכן חוזר עם רבקה מחרן. אגב, אתה שם לב שרבקה מגיעה באותה דרך הלוך ונסוע הנגבה, כמו שאברהם עושה, ורבקה מגיעה לכיוון יצחק, בדרך היא מגיעה לבאר לחי רואי. ושם פתאום, מעל הגמל, היא רואה איש. והיא שואלת את העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? שם יוצא יצחק לסוח בשדה. חזל רואים בו את התפקיד שלו, את הלסוח בשדה. יש אומרים שאז הוא התקין את תפילתו המיוחדת, את תפילת המנחה שלו לסוח, את השיחה שלו. מה עושה בבאר לחי רואי? אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד. שבאר לחי רואי זה בכלל לא המקום לא של יצחק. זה לא של אמרה? באר לחי רואי זה מקום שמופיע בפרשה שלנו. זה המקום של ישמעאל והגר. ובכזה עומק אומרים חז"ל, יצחק הלך להחזיר את ישמעאל ואת הגר אחרי מות שרה. לאבא אברהם. עכשיו אחד עוד אחד. אז הוא מחזיר את ישמעאל, ואת מי הוא פוגש? הוא פוגש את רבקה עם מי? עם אליעזר. מי היו שני הנערים? אליעזר וישמעאל.
מפגש מחזור.
גם יצחק הולך להחזיר את אליעזר ואת ישמעאל.
כל בוגרי העקדה.
העקדה על כל בוגריה. והבוגרים של העקדה, זה סיפור מדהים. הבוגרים של העקדה הם לא רק שני גדולי הדור. אלא הם הכוח של גדולי הדור לצאת מבית המדרש, לצאת מהחדר של הרבי מקוצק, לצאת מהעלייה של הקיר למעלה, 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 ולדבר על העולם.
לדבר על העולם ואל העולם.
לעזור לדבר עם העולם, ולדבר אל העולם. זה סיפור עקדת יצחק, שמפספסים אותו, מפספסים את סיפור העקדה. כל כך הרבה כתבו על העקדה, וכמעט כולם, בעיקר פילוסופים שכתבו ואחרים, עוסקים באיזה משהו מאוד גבוה, מאוד ניסה, מאוד מרומם. אבל אתה יודע מה יופיו של ספר בראשית, מה יופיים של האבות? שהדברים המרוממים האלה צריכים לבוא אלינו. ולגעת בחיים שלנו, ולגעת בנערים הקטנטנים שיושבים עם החמור, בי. ולא רק שם, באברהם וביצחק.
אתה יודע, הצגת הרב אלון במעמד הזה של העקדה את אברהם כעומד מול הקדוש ברוך הוא, מול המלאך, ואומר לו, איתך המלאך אני לא מדבר, אני מדבר רק עם הבוס הגדול. אברהם מדבר בפרשה עוד פעם עם הבוס הגדול בסיטואציה אחרת. אבל אז הוא אומר לו דברים שאנחנו לא היינו רוצים לשמוע אותם כמחנכים או כהורים, שיגידו לבוס הגדול מילים מהסוג של חדיל עליך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אם אתה כראש ישיבה פעם, אם עשית פעם דבר כזה, זרקת תלמיד מהישיבה מסיבה כלשהי, לא היית רוצה שמועצת תלמידים תבוא ותאמר לך, חדיל עליך, כבוד הרב, איך אתה מנהל את הישיבה? אני ראש ישיבה, אני מנהל את הישיבה. הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמנה של סדום לעבור מן העולם. הקדוש ברוך הוא יש שיקולים משלו. השם נתן, השם לקח. אברהם אבינו התחיל פה לנהל את העולם, חלילה לך, לא חלילה לך, מתחיל גם איזה מסחרה לא מכובדת, 10 צדיקים, 50 צדיקים, איך אומרים בחבר'ה, לי זה עולה יותר. מה פשר כל ה... הייתי אומר, המסע ומתן הזה, גם בסגנון שלו וגם במסחריות שבו?
זה חלק מאותו סיפור. הרי זה כל כך הפוך מהעקדה. שם אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך ותעקוד את יצחק, ויצחק לא אומר כלום. ומן הסתם יצחק היה לאברהם לא פחות חשוב מאנשי סדום שהוא לא מכיר. הוא אומר לו שהוא הולך להרוג את סדום, אז הוא אומר לו חלילה לך. בדוגמה שאתה אמרת, אני אמשיך. אם הייתי אומר למועצת התלמידים, רבותיי, תאמינו לי, אני אוהב את כולכם, תאמינו לי ששקלתי את הכל, מתוך אהבה עצומה. החלטתי שצריך להוציא תלמיד X, אני דואג לו לאן מתאים לו יותר. אני מעביר אותו למקום אחר, תאמינו לי, זה טוב לו. תעשו לי טובה, אל תתרבו. אני חושב שמועצת התלמידים, אם אני אוהב אותה והיא אוהבת אותי, אנחנו מעריכים בהערכה הדדית והם מאמינים לי. בסדר גמור. היו אומרים, זה קשה חברתית. הייתי אומר להם, גם לי. הם אולי אפילו לא היו אומרים לי את זה, כי הם יודעים שזה קשה לי חברתית. אבל אם הייתי בא לומר למועצת התלמידים, הייתי בא ואומר להם, תשמעו חבר'ה, פלוני חטא, הוא מנובל, הוא עושה רק דברים רעים. ולכן החלטתי לזרוק אותו. עכשיו אתה יודע שמועצת התלמידים זה לבוא ולהגיד לי, מה פתאום? אתה יודע כמה דברים טובים פלוני עושה? אתה יודע מה הוא עושה כשאתה לא רואה? בעצם, באיזשהו מקום, אני כמנהל, כשאני אומר להם פלוני חטא, למה אני בכלל אמרתי להם את זה? תגיד להם, הרי סמכותי להגיד להם שאני זורק אותו? ושמע מה אמרתי להם? אני רוצה שהם יבואו ויגידו לי מה הוא עושה טוב. כשאני אומר לילד, בכעס, אתה לא עושה שום דבר טוב. אני רוצה שהוא יגיד לי באמת, שום דבר. ומה שחייכתי לך הבוקר לא היה טוב? אתה יודע מה אברהם אבינו מבין בסיפור סדום? שכמו שבעקדה אלוהים בוחן אותו. אני לא אמרתי לך למה, אני אמרתי לך שכך זה נכון. אני אלוהיך, אני נתתי לך את הילד הזה. ועכשיו עקדה. לא שאלתי אותך. גם לא שאלתי אותך לפני שהוא נולד. אני גם לא שואל אותך עכשיו. זה מבחן אמונה. עכשיו מבחן מנהיגות. אני אומר לך, אני לא רואה שום דבר טוב באנשים האלה. לא מאמין לך. אתה לא מתכוון לזה. אתה מתכוון לבחון אותי. אתה עושה לי טסט. חלילה לך. חולין הוא לך. לא מתאים לך. זה לא יכול להיות. אתה צוחק עליי. בעברית של היום. באותו תרגיל, באותו מבחן מנהיגות יעמוד משה רבנו. יבוא הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו ויגיד לו, אחרי חטא העגל. נמאס לי מהעם הזה. הרף ממני ואשמידן. ועשה אותך לגוי גדול. ופתאום שואל משה רבנו, רגע, 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 למה הרף ממני? מה, אני תפסתי אותך? הרף ממני זה, עזוב אותי. אומרים אני גם עזוב אותי, עזוב אותי. מה, אלוהים אומר לי, הרף ממני? תשמע מבחן מנהיגות. כן. כשאני אומר לך, הרף ממני, אני מתכוון להגיד, תחזיק אותי שאני לא אתעזבן. הרף ממני פירושו, אני אומר לך, בוא נחליף טעם הזה. בוא נחליף טעם. נצרות שלמה הציעה להחליף טעם הזה. בוא נחליף טעם ונעשה אותך גוי גדול. ומבחן המנהיגות של משה רבנו זה להגיד ריבונו של עולם, אני יודע מה אתה מקנה. אתה מתכוון להגיד זה בלתי אפשרי. טעם הזה אי אפשר להחליף. אתה רוצה אותי לקחת כהמשך? מכני נא מספרך אשר כתבת. אפשר בלעדיי. אתה יודע מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, לא ייתכן שאין שום נקודה טובה גם במקום הכי רע. לא יכול להיות. זה סותר את האלוהות. יש צדיק בסדום. בוא נמצא אותו. וקשה למצוא אותו. כשמוצאים אותו, מוצאים את לוט. הוא שיקור. אבל מהשחרות הזאת ומלוט יוצאת בסוף מואב. וממואב רות המואביה. ומרות המואביה דוד המלך. ומדוד המלך משיח בן דוד. ואברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, אני מבין את התרגיל. אתה אומר לי שמנהיג צריך בצד האחד להאמין. אבל באותו צד, מהצד השני, להאמין באדם. לא מאמין לך שאין שום דבר טוב בכל המקום הזה. אני אחראי שאתה תוציא מפה את לוט. וכך מסתיים את פרשת סדום.
כך יוצא הרב אלון שאותם שחקני משנה, הנערים מפה והבודדים מסדום שם, הם משמשים לנו כאיזשהו מראה שמשקפת לנו את יכולת ה... מנהיגות או ההבנה של תפקידו של כל אחד, והאמת והטוב שבכל אחד ואחד. עוד לקח מפרשת השבוע, ולך הרב אלון, יישר כוח על הדברים ועל הכוונת העין גם לטוב שבאותם שובבים או נערים אלמונים ודאויים. תודה גם לכם שהייתם איתנו. משה גיאת יסיים, נהיה איתכם בעזרת השם בעוד פרשייה מרתקת בשבוע הבא. שבת שלום.